סובייקטיבי. זה לא בעיה, זה הגדרה. איך אומרים חז"ל? אדם קרוב אצל עצמו. מי קרוב למשפחה הכי קרוב שלך? אתה בעצמך. כיוון שכן, אין לאדם אפשרות להיות אובייקטיבי לגבי עצמו. כן, כששאלנו, גם תלמידים פה שאלו, איך בן אדם יכול לדעת שהוא בדרך הנכונה מבחינת המידות, מבחינת ההתנהגות שלו, מבחינת שיקול הדעת? אמרנו שאדם חייב בקרה מבחוץ. אין אפשרות לתקן את המידות כשבן אדם מנסה לעבוד לבד, כיוון שהדבר הראשון שקורה הוא שהנטיות מסבכות אותו. הוא משוחד, הוא מטעה ומשלה את עצמו, ובטוח שהדרך הזאת היא נכונה, כשהיא באמת מביאה אותו לנזק, אפילו לעצמו. וזה קורה פעם אחרי פעם, וזה קורה היום להרבה מאוד אנשים, כי היום מאוד מקובל שבן אדם צריך ללכת, כפי שאמרנו, על פי מה שקוראים אינטואיציה, שזה לא באמת אינטואיציה, על פי ההרגשה כביכול הפנימית שלו, שהרבה פעמים זה לא הרגשה פנימית, אלא רק הרגשה חיצונית, וגם אם זאת הרגשה פנימית, זה לא אומר שזאת הרגשה פנימית מבוססת ובנויה ואמיתית, גם לגבי עצמו וגם לגבי אחרים, ורוב האנשים הולכים בדרך הזאת, וטועים ומסבכים לעצמם את החיים, וודאי לא מגיעים לתוצאות של התעלות רוחנית ושל צדקות אמיתית בכיוון הזה. זה דבר יסודי. וזה בעיה שמקיפה את כולם. כפי שהזכרתי את הסיפור על אחד מגדולי ישראל, השח, גם אדם גדול צריך לדעת לעשות לעצמו רע. ודאי בן אדם שאין לו את כל הניסיון בחיים ובלימוד, והוא לא יודע בכלל מה יהיה בעתיד, והוא לא מסוגל לצפות את המסלול העתידי שלו. כמו מישהו שיש לו ניסיון, מי שזוכר את המשל שבספר מסילת ישרים, שאדם שכבר עבר את המבוך ויודע לאן הולכים, הזכירו את זה פה. אבל בן אדם מנסה ללכת לבד, וגם מתוך כוונות טובות. בא בן אדם ואומר, אני רוצה ללמוד כך וכך. לא שואל. בא לרב ואומר, אני רוצה ללמוד כך. הרב יגיד לו, אל תלמד כך. לפעמים הרב קצת תקיף ואומר לו, לא כדאי לך. שומע, לא שומע, זה כבר שאלה של ענווה. אז קודם כל, מהסיבה הזאת היסודית, בן אדם צריך רב. אבל יש יותר מזה. חז"ל אומרים, עשה לך רב. מה הפירוש עשה לך רב? אדם יכול לבוא ולהגיד, אני לא אובייקטיבי. אז טוב, היום יש לי איזו שאלה. ניגש אחרי השיעור, נשאל. שאלתי, מחר. שאלה אחרת? טוב, אני בשיעור אחר, ניגש לרב ההוא ונשאל אותו. מוחרתיים, יש רב שלישי, ניגש לרב ההוא ונשאל אותו. כל יום, נשאל רב. אבל כשחז"ל אומרים, עשה לך רב, פירוש הדבר שיהיה לך רב קבוע. צריך להבין למה. מה אכפת לי? הרי רב זה רב, רב זה לא אני, אז הוא יותר אובייקטיבי, רב זה אדם שלמד תורה, מה זה משנה אם יש לי רב אחד או שיש לי עשרה רבנים? אני בכלל יכול ללכת, לפעמים אנשים עושים את זה, אני יכול ללכת לעשרה רבנים, לשמוע את כולם אחד אחרי השני, ואז לבחור ביניהם. אז יש כאן שני דברים שחשוב לדעת. דבר ראשון, עשה לך רב זה לא רק מהצד הזה שאדם לא אובייקטיבי. זה מניעת נזק. נזק שיכול להיעשות על ידי זה שאדם הולך לפי הנטייה האישית שלו וטועה ומסתבך. אבל יש דבר יותר מזה, והוא שכל אדם יכולתו מוגבלת. מוגבלת למה שהוא למד, למה שהוא יודע, למה שהוא התנסה בחיים, לכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואנחנו מעוניינים להתעלות, אנחנו רוצים את עבודת השם, אנחנו רוצים להגיע למה שהנשמה שלנו יכולה להגיע. כדי להגיע להתעלות רוחנית אמיתית, כדי להגיע לבניין האישיות האמיתית שלנו, הפנימית שלנו, הגדולה שלנו, אנחנו צריכים מקור יותר גדול ממה שיש לנו עכשיו. כך כותב הרב קוק בתחילת תפילת שחרית, כבר באחרי ברכות השחר, אנחנו אומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בהמשך הוא מודה על האמת. אומר הרב קוק, מה פירוש מודה על האמת? אדם צריך לדעת שהאמת היא גדולה יותר ממה שיש בו כרגע. יש בו דברי אמת, יש בו דברים טובים, אבל הוא לא משיג את כולם עכשיו. ויש דברים טובים מאוד וגדולים מאוד ואמיתיים מאוד שהוא צריך אותם ואין לו אותם. הוא צריך להיות מודה על האמת. מסכים לאמת שבאה מבחוץ. זה נכון סתם, כמובן, אדם ישר, בא החבר שלו, אומר לו דבר אמיתי, אפילו שהחבר חשב על זה, אוי, אני הייתי, למה אני לא חשבתי על זה לבד? כמובן, כל אדם צריך להיות מודה על האמת. אבל מודה על האמת באופן יסודי, זה מודה על האמת האלוקית, מאיפה היא מגיעה אליי? היא מגיעה אליי דרך תורה שבעל פה, דרך גדולי החכמים שלמדו תורה שבעל פה, העבירו אותם לתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהם, ואם אני מתחבר לצינור האלוקי הזה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, חיי עולם נטע בתוכנו, אז יש לי את היסוד להתעלות. ואם אני לא מתחבר לזה, אז חסר לי היסוד המרכזי ביותר, העמוק ביותר, האמיתי ביותר, לתיקון של האישיות שלי. חסר לי נתון בסיסי לבניין האישיות. וזה הכיוון שחזר מפנים אותנו כשהם אומרים, עשה לך רב. אדם צריך להבין את הערך של קבלת תורה. כמו שמשה קיבל תורה מסיני, אנחנו לומדים ממשה רבנו מה זה קבלת תורה. לקבל את התורה. ומי מקבלים את התורה? לא מזה שאני פותח לבד ספר ומנסה להבין את מה שכתוב בספר. אני מקבל את התורה מרב חי שאני לומד אצלו. יש ביטוי יפה של אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים, החזון איש. הוא כותב באיגרת, אין תורה אלא זו המועברת דרך נשמת חכם חי. אין תורה אחרת. שמעתי פעם יהודי שישב, למד כמה שנים בישיבות, ידע כבר ללמוד. הוא אמר, תשמע, אני לא מרוצה ממה שגדולי התורה אומרים. אתה לא מרוצה ממה שגדולי התורה אומרים? עמד שם תלמיד חכם יותר ותיק ממנו ושמע דבריו, אמר, תשמע, אם אתה מדבר כך, אתה לא, כל התורה שאתה לא לומד היא לא שווה, היא לא תורה. תורה מבוססת על כבוד תורה, על קבלת תורה, על מה שאדם לומד מרבו. ומדובר ברב אחד. כי אדם לא מסוגל לומר מהווה רבנים. יש אחר כך עניין, כמובן, אני לא אומר, חבר'ה, תפסיקו ללכת לכל השיעורים, תבחרו שיעור אחד, רב אחד ותלכו. לא. כמובן, שמדובר בהרחבת הלימוד, לומדים הרבה ספרים, לומדים הרבה שיעורים, זה מצוין. אבל כשמדובר בהכרעות מעשיות, בהדרכה, בקבלה אישית, אם אדם מנסה ללכת מרב לרב, הוא רק מבלבל את עצמו. יש ביטוי יפה של הרמב״ם. שמעתי מרבי, מהרב צבי טאו שליטה, שהרמב״ם בהנהגות הרפואה שלו, פשוט עניין, הגיוני פשוט, אומר כך, תראו, לפעמים בן אדם חס וחלילה מאוד חולה, יש לו בעיה רפואית רצינית. והוא רוצה להתייעץ עם כמה רופאים, לא רק לשים, להניח את גורלו בידי רופא אחד. והרמב״ם זה יכול להיות דבר חכם. אומרים, יש בעיות קשות. אבל, אומר הרמב״ם, בתנאי שהרופאים האלה יתכנסו יחד ויעשו התייעצות משותפת על הבעיה, ידברו, ידונו, יגיעו למסקנה ויגידו לו את המסקנה. ולא שהחולה ילך לרופא ולעוד רופא ולעוד רופא ולעוד רופא. מדוע? כותב הרמב״ם, כשהחולה הולך לרופא אחרי רופא, בסופו של דבר, הוא הרי קיבל דעות שונות. קיבל כמה דעות, לא דעה אחת. אז צריך להכריע. הדעה הזאת אומרת, תעשה ניתוח חלילה, והדעה הזאת אומרת, אל תעשה ניתוח. זה אומר, תשתמש בתרופה א', זה אומר, תשתמש בתרופה ב'. מי מחליט? כותב הרמב״ם בסוף, החולה מחליט. אוי, הלכתי לעשרה רופאים, אני אלך לפי הדעה של רופא מספר 7. מי החליט? החולה. אבל החולה אומר, לא רופא בכלל. אז יוצא שאת ההכרעה מכריע מישהו שלא יודע כלום ברפואה. אז זה הרבה יותר גרוע, אומר כתב הרמב״ם, זה אפילו פחות מאשר ללכת לרופא אחד. כי אם אתה הולך לרופא אחד, לפחות הרופא הזה הוא רופא. הוא למד רפואה, הוא מחליט על סמך הרפואה. אבל כאן אתה מחליט, ואתה לא רופא בכלל. קל וחומר בא לך לרבנים. כאן נכנסת ההדרכה של חז"ל, הולכים לרב אחד. כדי להדגים את זה, אני רוצה לבוא ולפרט לכם, וכאן ניכנס יותר לעומק לעניין של עשה לך רב, של הבנה, מהי באמת העניין הזה של עשה לך רב. הרבה אנשים מבינים לא נכון. אנחנו נדבר על שלושה תחומים. תחום אחד הוא תחום ההלכה. בואו נכתוב את זה. הלכה, אמונה ועצות. ראשית כל הלכה. זה הדבר הכי מובן והכי פשוט. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, וזה נושא גדול, עמוק, להבין למה הקדוש ברוך הוא נתן ואיך זה באמת יוצא אל הפועל. אבל הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה שיש תורה אחת ויש דעות שונות בהלכה. כמו שאומרים חז"ל, 70 פנים לתורה. רב א' פוסק בצורה הזאת, ורב ב' פוסק בצורה אחרת, וכולם, כשמדובר ברבנים שהגיעו לדרגה של פסיקת הלכה, כולם דברי תורה. יבוא יהודי וילך פעם לרב הזה ופעם לרב הזה, הוא נמצא בסתירה מתמדת. הוא הרי לא יודע, אין לו את היכולת האישית של פסיקת הלכה, הוא לא פוסק לעצמו. זה בדיוק כמו שאמרנו לגבי הרופא. או אפילו יותר גרוע מזה, הוא בכלל לא מחליט. פעם הוא הולך לרב הזה. נוח לי כרגע הוא בבית, אני אלך אליו. אחרי השיעור שלו תפסתי אותו. הוא פוסק לי הלכה, מחר אני אלך לרב אחר והוא יפסוק לי הלכה. אבל באמת זה שתי שיטות גם ראשונות. זה לא טוב. זה לא אמיתי. פעם אני נוהג לפי השיטה הזאת, פעם אני נוהג לפי שיטה אחרת, פעם אני נוהג לפי שיטה שלישית, יכול להיות אפילו שאני עושה דברים שסותרים אחד את השני. ואני לא מספיק מבין כדי לדעת את זה. אז זה פשוט שאדם צריך בהלכה רב אחד שיפסוק לו הלכות. עכשיו כמובן יש מצב של שעת הדחק. אני נמצא בדרך, או אפילו בבית. הרב שלי לא נמצא. מרים טלפון, פלאפון, לא עונה, מה אני יכול לעשות? טוב, בסדר. מצב כזה, ודאי שאני פונה לרב אחר, ויכול להיות שאני אומר לו, כבוד הרב, הרב שלי לא בבית, ואני מבקש לשאול שאלה. יש מצבים שחייבים להודיע, כששואלים רב אחר, שחייבים להודיע לו שכבר שאלתי, אם מדובר באותו נושא, וכבר שאלתי את הרב שלי, אני חייב להגיד לרב אחר ששאלתי. חייב לחזור ולהגיד לרב שלי ששאלתי רב אחר. יש פעמים שזה נושא ייחודי, משהו שלא נוגע לדברים אחרים. אבל זה בשעת הדחק. לכתחילה אדם הולך לרב אחד. עכשיו ניכנס לזה יותר לעומק. מה פירוש לשאול רב? מה פירוש הוא הולך לרב אחד? אמר לי בחור פה במכון לפני כמה ימים, כן, הרב שלי הוא הרב עובדיה יוסף. אני הולך לפי הספרים שלו. כל שאלה שיש לי, אני פותח את הספר ואני רואה מה כתוב. וזה הרב שלי. זה הרב שלו? זה לא הרב שלו. מה אמרנו? נשמת חכם חי. זה לא רק שהחכם הוא חי, אלא שאתה מקבל מחכם חי. הספרים של הרב עובדיה, ילקוט יוסף, זה מפעל גדול ונהדר, ובאוי לכל שבח, ברוך השם, להגדיל תורה ולהדיר. הרי אי אפשר לשבת באופן שיטתי עם הרב ולומד איתו את כל ההלכות מאלף עד תא. צריך קודם כל לשבת ללמוד. אבל זה שאדם יושב ולומד ספר, זה לא הרב שלו. מדוע? כי כל שאלה שונה. אתה קורא בספר, ויש פרט שונה בין מה שכתוב בספר לבין מה שקרה לך. אתה רוצה לשאול משהו שטיפ-טיפה השתנה. איך אתה יודע מה יקרה? שינוי מהותי, לא מהותי. הוא משנה את ההלכה, או לא משנה את ההלכה. בשביל זה אתה צריך רב. אתה צריך רב שישמע אותך, שיגיב לדברים שלך. אבל יותר מזה. ידיד שלי, פעם באה לרב אליהו. זה מדובר בתלמיד חכם, ששואל הרבה פעמים את הרב אליהו שאלות. ומישהו הקשה לו קושיה, אמר, תראה, אני הלכתי לרב אליהו, שאלתי אותו שאלה בהלכה, קיבלתי תשובה, והחבר שלי הלך לרב אליהו, ושאל אותו את אותה שאלה, וקיבל תשובה אחרת. מה קורה? אז הלך הידיד שלי לרב אליהו, ושאל אותו. אמר לו הרב אליהו, בלי לדעת מה הייתה השאלה. יש שלוש אפשרויות. יש אפשרות אחת, שאחד מהשואלים לא הבין נכון את התשובה. פשוט. איך מונים את זה? נדבר על זה בהמשך. אפשרות שנייה, שאני באמת עניתי שתי תשובות שונות. מדוע? נדמה לאנשים ששאלו שהשאלה היא אותה שאלה, אבל באמת השאלה היא לא אותה שאלה. הרב שם לב להבדל קטן במצב, ואפילו השואלים בעצמם לא תופסים שיש פה הבדל. בשביל זה צריך מפגש עם הרב. ואפשרות שלישית אמר הרב אליהו, שהיו שתי תשובות שונות, ומצד שני השאלה היא אותה שאלה, המקרה אותו מקרה, אבל יש פה שני שואלים שונים. איך זה קרה? מה המשמעות שיש שני שואלים שונים? אתן לכם דוגמה. יש סיפור על אחד מגדולי הגדולים של הפוסקים בעולם, הרב של ירושלים, רב צבי פסח פרנק. היה רב של ירושלים בשנים אחרי שרב קוק זצ"ל נפטר, עד אחרי קום המדינה. אחד מגדולי הפוסקים בעולם כולו, היו שולחים אליו שאלות מכל העולם. ופעם אחת הוא ישב בבית, ודופק בדלת ילד. ילד די קטן. ומביא לרב ביצה. שאלה. והרב יושב עם תלמידי חכמים מסביבו ומסתכל על הביצה ואומר לילד, מאיפה אתה? מחנה יהודה. הרב אומר לו, מותר. שולח את הילד, הולך בשמחה רבה, חוזר הביתה. אבל אני מסתכל, זה מותר? זה הרי דבר, זה הלכה ברורה פשוטה, זה אסור חוץ משעת הדחק. ביצה זה שעת הדחק? מסתכל עליהם הרב פרנק, רואה שהם תמהים, אומר, אמא שולחת ילד, הוא היה גר בגאולה, אמא שולחת ילד ממחנה יהודה עד לפה, לשאול שאלה על ביצה, זה שעת הדחק. זה חוכמה של פוסק. לדעת מה לשאול, איך לבדוק. אתן לכם דוגמה אחרת על הדברים שצריך להבין. אשתי סיפרה לי פעם שקרוב לפסח טלפנה אליה חברה, אשתי לא פוסקת הלכות כמובן, חברה רצתה קצת ככה להתייעץ וזה, ואולי אפשר להפנות לאיזה רב, ושואלת את אשתי, תגידי כמה צריך לנקות דבר כזה וכזה. אז אשתי מכירה את החברה, היא אומרת לה, תגידי, כמה כבר ניקית? אז זה כמה צריך לנקות? לכל דרך כלל אתה אומר, צריך לנקות כך, צריך לנקות אחרת, צריך לעבוד על זה חצי שעה, צריך לעבוד על זה שעתיים. אבל אשתי מכירה את החברה הזאת, צדקת גדולה. אם היא שואלת כמה צריך לנקות, משמע שהיא כבר עייפה וקשה לה, ואם הצדקת הזאת עייפה, מי יודע מה היא עשתה? אז עונה לה באמת החברה, כן, תראי, אני כבר עבדתי שעתיים על הדבר הזה, ואני שוכבת במיטה ואין לי כוח, ואני מתלבטת אם אני צריכה להמשיך או לא. אם אשתי לא הייתה שואלת, היא לא הייתה מקבלת את התשובה הזאת. אלה דברים שצריך לדעת. זה שעת הדחק, כן, לא. כמה זמן הילד לקח לו להגיע ממחנה יהודה עד לבית של הרב פרנק, אני לא יודע, אבל זה ודאי היה פחות משעתיים. לכן, הקשר עם הרב צריך להיות קשר אישי. הרב שלך הוא הרב שאתה ניגש אליו אישית ושואל אותו שאלות. הוא לא חייב להיות גדול הדור. הוא לא חייב להיות הרב עובדיה שליטה, או הרב אליהו, כן, שיחיו לימים ארוכים וטובים. הרב של בית הכנסת שקיבל הסמכה לרבנות ואישור להורות הלכות, ואתה ניגש אליו ושואל אותו באופן עקבי הלכות, והוא מכיר אותך ויודע מה שאתה שואל, הוא הרב שלך. הוא פוסק לך הלכות. אתה רוצה ללמוד ספרים? מצוין. אבל הוא הרב שלך. ואתה תיגש אליו ותשאל אותו. ואז תלך הביתה, וכמובן, מה? אני שואל, אני רוצה לקיים את מה שהרב אומר לי, ואני הולך הביתה, ואני מנסה לעשות את מה שהרב אמר לי, ולא הולך לי. יכול לקרות? יכול לקרות. מה עושים? מה? חוזרים לשאול את הרב פעם נוספת. אישית, בטלפון, הרב, הייתי, ושאלתי, וניסיתי, וזה לא הלך לי. כי כך הקדוש ברוך הוא יצר את מציאות התורה בעם ישראל. התורה זה לא נבואה. משה רבנו היה נביא. ממות משה רבנו אסור לפסוק הלכה מתוך נבואה. נבואה זה דבר השם, ככה זה, נקודה. בסדר, הנביא יודע מה יהיה עתיד, מה עכשיו, מה יהיה בעתיד. אבל פסיקת הלכה היא לימוד תורה. לימוד, לפעמים יש שלבים בלימוד. למדתי שלב ראשון, ניסיתי לקיים, אני צריך לחזור לרב לשלב שני, כי יש כאן בעיה שלא הבנתי, לא ציפיתי, לא סיפרתי לרב, לא ידעתי להגיד. והרב שומע, וצריך לשקול. לנסות עוד פעם, להתאמץ, אולי זה מצב שבדיעבד, שצריך לשנות את פסק ההלכה. אולי הבנתי לא נכון ולכן לא הצלחתי. כל זה מחייב קשר אישי, קשר רציף, והקשר הזה גם מונע עוד בעיה. מה אמרתי אז בשם הרב אליהו? בעיה הראשונה שיכולה להיות זה שאדם לא מבין נכון את מה שאומרים לו. יכול לקרות. אדם שמע מהרב, טעה בהבנה. הוא יחזור, ידבר עם הרב שוב, והרב יתקן לו את הטעות. אם הקשר הוא קשר שוטף, וקשר מתמיד, כמה שאדם קשור יותר, יותר בטוח שהוא יבין את הרב. הוא מתרגל אליו, הוא מכיר אותו. הרב מכיר את השואל ומתרגל אליו. לפעמים אדם שואל שאלה פעם אחת, מקבל תשובה. פעם שנייה, מקבל תשובה. פעם שלישית, תשובה השתנתה. מדוע? אם אתה שואל את השאלה הזאת כבר שלוש פעמים, אז יש כאן בעיה. קרה כאן משהו. יש סיבה שהשאלה חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם. אז הרב צריך להכיר את השואל. אמרה לי פעם בחורה אחת, שאלתי אותה, מי הרב שלך? מי את שואלת שאלות בהלכה? את הרב אבינר. יפה מאוד, הרב אבינר, תלמיד חכם, גדול, מבין. אבל רק רגע, איך את מגיעה לרב אבינר? מה, אני מרימה טלפון. רב אבינר מכיר אותך? לא, אני, מה, אני צריכה להגיד את השם שלי בטלפון? אני מרימה טלפון, ושואלת את הרב שאלה. אמרתי לה, זה לא טוב. זה יפה מאוד שהבחורה צנועה, ומצד שני היא פונה לרב ושואלת אותו שאלות. אבל גם הרב אבינר, עם כל גדלותו, הוא לא יכול לקשר יחד. לפעמים אולי הוא שומע בקול ומזהה. הרבנים גדולים מאוד חכמים. אבל היא צריכה לתת לו את הכלים. להבין שהיא אותה אחת ששאלה אתמול ושאלה שרשום, והיא כבר שואלת לא שלוש פעמים, 30 פעמים את אותה שאלה. והרב יגיב ויתייחס. כן. תראה, יש מצבים שבדיעבד. היום הרבנים עונים לשאלות לא רק בטלפון, אלא אפילו באינטרנט. היה פעם, זה היה בדף של מכון מאיר, אני לא זוכר, הרב אלישע אבינר שכותב בדף של מכון מאיר, הוא גם עונה לשאלות באינטרנט. והוא כתב פעם מאמר שכולם צריכים לדעת שלא לשאול שאלות באינטרנט. מה? פשוט. אם מישהו שואל, אני לא אגיד לו, אני לא עונה. יש אנשים שמתביישים, יש אנשים שאחרת לא יגיעו לרבנים, לפחות ניתן להם את מה שאפשר לתת. אבל זה לא עשה לך רב. אני עניתי לשאלות באינטרנט. אתה לא רק לא שומע את השואל, אלא אתה אפילו אין לך את כל הפרטים על השאלה. בן אדם כותב לך איזו שאלה בקיצור. זה יכול להיות מקרה א', זה יכול להיות מקרה ב', יכול להיות רקע כזה, יכול להיות רקע אחר לגמרי. אי אפשר לתת תשובה מדויקת לדבר כזה. עונים מה שאפשר לענות, לפחות שבן אדם יקבל משהו, אז הוא מתבייש, אולי הוא לא יגיע לרב בצורה אחרת.
אני אפילו יכול לשאול בדרך אינטרנט מסור הלכה, מותר או אסור, בשר וחלב, אבל השקפה זה יותר מסובך.
זה, רגע, היותר מסובך יכול להיות שאתה צודק, אבל אי אפשר באמת לשאול שאלות בהלכה גם באינטרנט. אתה לא יודע מה הפרטים שניצור שהרב צריך אותם. אתה לא יודע מה הנתונים שהרב צריך. אפילו אם תכתוב שאלה מפורטת, יש פעמים, יש דברים כאלה בספרי שאלות ותשובות. מישהו שלח שאלה ארוכה, הזדהה, שלח שאלה ארוכה בדואר, מה שהיה פעם לרב, והרב כותב חזרה, אני צריך לדעת פרטים כאלה וכאלה וכאלה, מה קרה כאן וכאן? זה בתנאי שאתה מזדהה. טלפון זה קצת יותר קל, כי אפשר לפחות להגיד לשואל, אפילו אם אני לא יודע איך קוראים לו, אז אני יכול לשאול מה קרה, איך ומי ומה הפרטים. אבל זה גם כן לא אידיאלי. שוב, הרבנים יענו לשאלה כזאת, אבל השואלים צריכים לדעת שזאת לא הדרך. הדרך האמיתית היא לעשות רב. לעשות רב פירוש דבר שאתה מכיר את הרב, והרב מכיר אותך, ואז טוב, בסדר, אם אתה שנים שואל את הרב שאלות, הוא מכיר אותך, אתה מרים טלפון, לא תמיד אפשר להגיע בעצמך לרב. אתה מרים טלפון, אומר, הנה, פה מדבר אבי. אה, שלום אבי, מה שלומך? הרב, יש לי שאלה כזאת וכזאת. טוב, הוא מכיר אותך. מובן, כן.
הרב שלנו ביישוב, הרב אלי עזר שלו, פעם נתן שיעור על איך לשאול שאלות בכלל. הוא אמר שחלק הבעיה בשאלות של רב זה שהרבנים מצפים ששאלה היא תהיה טובה. ושעל השואל לשאול שאלה ארוכה כמה שיותר, כמה שיותר מסובכת כל הפרטים, וזה לא סותר שהרב נותן תשובה מאוד קצרה.
כן.
כלומר,
יפה,
באותו
נכון.
רגע אני למדתי שאני בעצמי בכלל יודע איך לשאול שאלות.
השואל צריך להשתדל לתת לרב את כל הנתונים. נכון. היה מקרה פעם בתחום אחר, מישהו ניגש אליי, ביקש להתייעץ איתי. טוב, ישבנו, דיברנו, שאל אותי שאלה. אמרתי לו, טוב, נראה לי שהתשובה היא א', אבל תגיד לי, מה קרה איתך לפני כן? מה הרקע של העניין הזה? טוב, הוא מתחיל לספר לי את הרקע. הוא לא סיפר לי לפני ששארתי אותו. מתחיל לספר לי את הרקע, ואני שומע את הרקע ואומר לו, תשמע, לפי הרקע הזה, התשובה לא, היא לא א', התשובה צריכה להיות ב'. אז הוא אומר, אבל תראה, אם הרב כבר שואל, אז יש עוד משהו שלא סיפרתי. ואז הוא סיפר את העוד משהו, שהיה איזה מקרה מיוחד שם, והיה קשור לסביבה והכל. אמרתי לו, עכשיו הפכת לגמרי את כל העניין, עכשיו התשובה חוזרת להיות א'. אם הוא לא היה מספר לי את הפרטים, את הנתונים, הייתי יכול לגמרי לטעות בהבנה של השאלה. אז מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן סייעתא דשמיא ולא ניתן תשובות לא נכונות ונצליח לגלות את כל הפרטים, אבל ודאי שהשואל צריך להתאמץ כמה שיותר לתת את כל התמונה. כל התמונה כוללת גם דברים לפעמים שהוא חושב שהרב לא צריך, ואולי הוא חושב שהם לא קשורים, אבל הוא צריך להיות גלוי עם הרב. אני חוזר, עשה לך רב זה תהליך לימודי. אתה הולך ללמוד, להתעמק, להתעלות, להיות אדם יותר גדול ויותר טוב על ידי זה שאתה מתקשר לתורה דרך הרב הזה. זה עשה לך רב. ולכן אתה צריך רב שאתה יכול לגשת אליו אישית, ואתה יכול לדבר איתו, ואתה חוזר ומדבר איתו, ואתה לא מפחד ממנו. זה טוב שיש יראת כבוד כלפי הרב, אבל לא שמפחדים לדבר איתו, ואתה לא לחוץ מדי, אני צריך לקצר כי עוד רגע הרב צריך ללכת. יש, גם בזה יש שעת אותך. אבל צריך לבחור רב בהתאם לזה, רב שאתה יכול לגשת אליו אישית. כן, מה רצית לשאול?
האם
הרב
צריך להיות בן אדם שעבר דברים שאתה עובר? יש סיבה טובה שאני שואל את השאלה הזאת.
תאמר לי, אם חס וחלילה אדם מכור לסמים ומנסה להיגמל וחוזר בתשובה, הוא צריך למצוא גם רב שהיה מכור לסמים?
לא.
הרב צריך להיות בעל הבנה. עכשיו זה, בין השאר, זה האחריות של הרב. קורה לדוגמה, אנחנו מדברים עדיין בתחום ההלכתי קודם כל, ניכנס עוד מעט לתחומים הנוספים. קורה לדוגמה, שבאים לרב עם שאלה, והרב אומר, תשמע, השאלה הזאת נוגעת לענייני רפואה. ויש רבנים מומחים בענייני רפואה. או שהוא שולח את השואל לבב המומחה, או שהוא בעצמו שואל את הבב המומחה ומתייעץ איתו, ואז הוא מחזיר תשובה לשואל. כלומר, האחריות של הבב היא לדעת מה ההיכרות שלו בתחומים שונים. יש תחומים, שאלות, שאני יודע מספיק, אני יכול לענות לבד. יש תחומים שאני לא יודע מספיק. לא כל בב יכול להתמחות בכל השאלות. ולכן, הוא באמת דואג להתייעצות עם מישהו מומחה. עכשיו, יכול להיות גם מצב שבב יבוא ויאמר, וזה יותר נוגע לא לענייני הלכה, וגם אפילו בענייני הלכה. יש מצב שבב אומר, תשמע, השאלה הזאת, יש שאלות, ענייני עגונות, חלילה, כל מיני דברים ברמה מאוד גבוהה, וזה לא לרמה שלי, אתה תלך לפוסק פלוני, הוא ברמה לטפל בשאלה כזאת. לכן זה בהחלט אחריות של הבב, הוא בהחלט יכול להגיד לך, אני מתמצא בדברים האלה, או אני לא מתמצא בדברים האלה. אני מוכן לענות לשאלה, או תשמע, עדיף שתמצא מישהו אחר. אולי הוא יפנה אותך, בדרך כלל הוא יפנה אותך, לפעמים הוא יגיד, בבקשה, תלך, תמצא מישהו אחר, אני לא בשביל זה. כן.
אני פעם הייתי קשור לאיזה ארגון, ושמי שאלתי לגבי רב, אמרו לי שבדור שלנו לא תמצא מישהו שישב איתך ויכיר אותך, אלא אולי בתשלום, אבל אין היום אנשים שמוכנים להשקיע בבן אדם, להכיר אותו מספיק טוב ולתת לו ייעוץ.
אתה יודע מה זה, יש מושג הלכתי של עדות מוכחשת. בא עד לבית הדין, ובא עד אחר ואומר, אתה אומר שראית א', אני הייתי באותו מקום באותו זמן, וזה היה הפוך מזה. אתה אומר שאמרו לך שאין היום רבנים שמוכנים לשבת ולתת לך ייעוץ אישי ולהכיר אותך באופן אישי. זאת עדות מוכחשת. אני יכול להביא לך פה, ברוך השם, עשרות תלמידים במכון מאיר, שיושבים פעם אחרי פעם עם הרבנים שלהם, ומדברים איתם, והרבנים מכירים אותם אישית, ואני יכול להביא לך את זה במכון מאיר, ואני יכול להביא לך את זה ביישובים, ואני יכול להביא לך את זה במקומות אחרים, בכל רחבי עם ישראל וארץ ישראל. ומציאות, ברוך השם. בשביל זה יש, הרב אבינר פעם פרסם ספר בשם מקדם לבית אל. שאלות שעלו בתקופה שהוא היה פעם רב ביישוב אחר, בתקופה הזאת שהוא רב ביישוב בית אל. והוא מביא שם מודעה שהוא תלה, נדמה לי שזאת מודעה שהוא תלה ביישוב. והמודעה אומרת, אל תפחדו לשאול אותי שאלה. אני פה. בשביל זה אני קיים. אתם יכולים לתפוס אותי בדרך, ואתם יכולים לתפוס אותי בבית. אתם יכולים לתפוס אותי בשעות היום, ואתם יכולים לתפוס אותי בשעות הלילה. ואם אני לא עונה לטלפון, סימן שאני ישן. וזה הרב אבינר, שהוא גם ראש ישיבה, ויש לו הרבה מאוד עיסוקים, ולא, ברוך השם, הוא עמוס מאוד. אבל הוא רב של יישוב, אפשר לגשת אליו, ואפשר לשאול אותו שאלות, אפשר להתייעץ איתו, והוא משקיע בזה. כן, אז אני אתייחס לזה עוד רגע. קודם, בואו נמשיך. כשם שצריך רב בענייני הלכה, על זה דיברנו עד עכשיו, כך צריך רב גם בענייני אמונה. ענייני אמונה הם לא סופרמרקט. מה זה סופרמרקט? בסופרמרקט בא בן אדם, רואה על המדפים שלו, הוא רוצה לקנות ריבה. יש חברה כזאת ויש חברה כזאת, יש גודל כזה, יש צבע כזה, הוא כל המבחר והוא בוחר. אולי הוא משווה מחירים, בודק את התחולה. התורה היא לא סופרמרקט. אדם בוחר רב, הוא נשאר עם הרב הזה. לפעמים יש מצב שבן אדם מחליף. אני הייתי שנים, הלכתי לשאול פסקי הלכה ברב מעצר, רב מסוים. אולי הוא עבר דירה, אולי אני השתניתי ובכל זאת יצרתי קשר עם רב אחר. מותר להחליף רב. יש אנשים שזוכים שיש להם רב לכל החיים. אבל כשם שצריך רב לענייני הלכה, כך צריך רב גם לענייני אמונה. עכשיו שוב, כשם שאדם לומד הלכות, הוא קורא ספרים, הוא שומע שיעורים, זה לא מגביל אותו. גם בענייני אמונה, הוא לומד ספרים, והוא שומע שיעורים. אבל יש לו רב שבא אליו התלמיד, השואל, ואומר הרב, מה באמת התורה אומרת בתחום כזה וכזה? וכמובן שיש שאלות עקרוניות. איך היחס שלי למדינת ישראל? שאלה שנוגעת לא רק לענייני הלכה, היא נוגעת גם לענייני אמונה. כל הדברים שקורים לנו בדור הזה, בתהליך הגאולה, אלה ענייני אמונה, לכן אנחנו מדברים עליהם הרבה במכון מאיר, והם חשובים מאוד ללמוד. אז גם בדבר הזה, אדם צריך ללכת ולשאול את רבו. יש הרבה ספקות, ויש הרבה שאלות, ואחרי כל מה שאדם לומד, הרבה פעמים הוא צריך לבוא ולקבל דרך ולקבל תשובה. אז נכון שזה לא תמיד דברים כמו בהלכה, אוי, עשיתי ככה, נשפך, נפל, מה לעשות, מה פה, אסור, מותר. אבל גם בתחום הזה אדם צריך רב. כן.
תשאל אותו.
ושאלת אותו בכל זאת, אומר, אינני יודע, אתה יכול לשאול רב אחר. אתה שואל רב אחר. אז אפשר במצב כזה בעצם להפוך את הרב השני להיות הרב הקבוע בנושא מסוים?
טוב, אז נכנס עכשיו לדבר שעמדתי להיכנס אליו. באופן אידיאלי, הדבר הכי בריא, הכי קל, הכי מוצלח, זה שאדם יש לו רב אחד לכל התחומים. ואז הוא שואל אותו בהלכה. הוא שואל אותו באמונה. וכשהוא צריך עצה אישית, וניכנס בהמשך לעניין של העצה האישית, הוא הולך אליו, הוא כולו לומד תורה ומקבל תורה מהרב הזה. מלבד זה שכמובן יש כמה שיעורים אחרים לשמוע, אין בזה בעיה. אבל הוא לומד תורה מהרב הזה. הוא מקבל את ההכרעות מהרב הזה. בכל התחומים. זה המצב הרצוי, יש ברוך השם אנשים שזוכים למצב כזה, וזה טוב ובריא ואמיתי, וזה גם הרבה יותר נוח. אבל, לפעמים אי אפשר. מה ברור שאי אפשר? קורה. שאלות בהלכה, מישהו בדיוק נתן קודם את הדוגמה הזאת. יהודי גר במקום פלוני. יש לו שאלות בהלכה? כן, הוא גר שם, והבית שלו, יש לו שאלות בקשרות, ויש לו שאלות בשבת, ויש לו כל מיני דברים. ואת מי הוא ישאל? טוב, יש לו רב לידו, רב בית כנסת, שברוך השם פוסק הלכות, ואפשר לגשת אליו, הכל טוב ויפה. אבל רב בית הכנסת הזה, לא חוגג את יום העצמאות. והיהודי שלנו, ברוך השם, כמו כל התלמידים במכון מאיר, אנחנו חוגגים את יום העצמאות, ואנחנו מקבלים את ההכרעה של גדולי הרבנים שחוגגים את יום העצמאות, ואנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. מה עושים? אז באמת במצב כזה, אין ברירה. אי אפשר, יהודי גר לו במקום רחוק, הוא לא יכול להגיע לירושלים, גם בטלפון לא תמיד אפשר לשאול את כל השאלות. הוא צריך לחלק. יש לו רב שהוא שואל אותו בעניינים היומיומיים, ויש לו רב שהוא שואל אותו בענייני אמונה, בענייני יום העצמאות, גם בענייני הלכה, ושהוא יום העצמאות הוא לא ישאל את רב בית הכנסת, כיוון שזה... הרב הזה לא חוגג את יום העצמאות. לכן יש מצבים שמחלקים. יש גם מצב אחר. קורה לפעמים, ולא רק לפעמים, תלמיד פה במכון מאיר, בא ואומר, אני קשור לרב פלוני. אני מתייעץ איתו, אני שואל אותו שאלות באמונה, הוא הרב שלי. אבל מה? הוא לא מוכן לפסוק הלכות. יש הרבה רבנים פה במכון, שעסוקים בהוראה, בלימוד, ולא מספיקים לעסוק בעניין של פסיקת הלכה. פסיקת הלכה זה התמחות שצריך לעסוק בה. צריך זמן לזה. אז התלמיד הזה בא ואומר, הרב שלי בענייני אמונה, הרב שלי בעצות אישיות, הוא רב א', אבל כשמדובר בענייני הלכה, אני הולך לרב ב', זה הפוסק הקבוע שלי בענייני ההלכה שאני צריך לשאול. זה פחות נוח. מה פירוש פחות נוח? פחות נוח כאן זה לא רק סתם עניין של מי אני מרים טלפון, אלא פחות נוח בגלל שהחלוקה היא לא תמיד ברורה. צריך ללכת כאן גם בכבוד כלפי שני הרבנים, גם במקרה הראשון, גם במקרה השני. צריך להיזהר לא להיכנס לסתירות. צריך לפעמים לבוא ולהתייעץ עם הרבנים ולומר, הרב, את מי אני שואל? מה אני עושה פה? לכן זה פחות נוח. ודאי שהרבה יותר נעים שיש לבן אדם רב אחד לכל. אבל לא תמיד זה אפשרי. כשזה לא אפשרי, מותר לחלק. ואז אנחנו מגיעים אפילו למקרה שעזרא פה הזכיר, מותר לחלק אפילו במובן הזה, שבא יהודי ואומר, הרב שלי שלח אותי בענייני רפואה, או אני מצאתי בענייני רפואה רב פלוני, כן? רב חטא, ומעכשיו רב חטא כל ענייני הרפואה אני הולך אליו. כן? מותר לעשות דבר כזה. הוא הרב שלי לענייני רפואה. לכן, שוב, עדיף אם אפשר לא לחלק, כשאי אפשר, אפשר, אז יש מצב שמחלקים בין תחומים שונים, בצורות שונות של חלוקה, ורק צריך לדעת לעשות את זה בזהירות, בכבוד, בכבוד כלפי כולם, ולדעת לא, כמה שאפשר להיזהר כאן לא להתאפס בסתירות. כן. זה תשאל את הרב שלך.
מי קובע את האמונה? מה?
אדם צריך לבחור לעצמו רב.
אבל...
זה אתה קובע. אני לא יכול לבחור לך רב. נכון שבמכון מאה לפעמים אנחנו עושים את זה עם תלמידים חדשים, אומרים לו, שמע, אתה תלך לרב פלוני. אבל זה חלוקה בתוך המסגרת החינוכית, שאם הוא יבוא אחר כך ויגיד, תשמע, אני רוצה לעבור לרב אחר. בבקשה, זה זכותך. אדם צריך לבחור לעצמו רב. הוא צריך לבחור על פי רב שהוא מרגיש קשר איתו, על פי רב שהוא מרגיש נוח לשאול אותו שאלות. יש, צריכה להיות פה תקשורת, כמו שאמרנו. זה תהליך לימודי, ותהליך לימודי מתמיד, שאפילו אם אדם נמצא רק לזמן קצר, אני אקח שוב את הדוגמה של מכון מאיר עצמו. יבוא בן אדם ויגיד, אני עכשיו יש לי רק חודש במכון מאיר. אנחנו עדיין רוצים שיהיה לו רב, שהוא יוכל לגשת אליו ויגיש נוח לגשת אליו. כי הוא צריך את זה. ואנחנו צריכים את התקשורת הזאת כדי שהוא יקבל את מה שהוא צריך לקבל. ואם אנחנו ניתן לו רב, הוא יבוא ויגיד, תשמע, הרב הזה הוא נפלא ומצוין, אבל... אני לא מצליח למצוא אותו. למה אתה לא מצליח למצוא אותו? כי הוא נמצא בשעה הזאת, והוא נמצא בשעה אחרת, והוא פה, והוא שם. אז אנחנו נפנה אותו לרב אחר. אז זה דבר שאדם בעצמו צריך לבחור. וזה דבר מאוד מחייב. כי כשאתה בחר את הרב, גם כשהרב אמר לך דבר שלא מצא חן בעיניך, אתה צריך לשמוע בקולו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עד כאן. מותר, כפי שאמרתי, להחליף רב. מותר לבן אדם לבוא ולומר, אני הייתי 5 שנים אצל רב הזה, עכשיו אני הולך לרב אחר. ואני אהיה אצלו עד להודעה חדשה. ואם הרב אחר יגיד משהו שלא, שאני לא אוהב, אבל אני בחרתי אותו בתור רב. אני לא בוחר רב לפי, בשאלה הזאת טוב לי ובשאלה הזאת לא טוב לי. לכן אדם צריך, זה דבר מחייב, אדם צריך לקבל את זה על עצמו ולבחור. לפעמים אדם אומר, אני עדיין לא יודע, אני מנסה. זה קצת קשה, זה תקופת מעבר, לפעמים לא פשוטה. אבל המטרה צריכה להיות שאדם בוחר לעצמו רב קבוע. הדבר הכי מורכב הוא בנושא של העצות. הזמן שלנו קצת קצר, לכן אני כרגע לא עונה לשאלות. הנושא של עצות הוא הנושא הכי קשה. כי עצה פירוש הדבר, הדרכה אישית בדבר שאין עליו תשובה הלכתית, אין עליו תשובה אמונית, אלא אדם בא לרב להתייעץ בבעיה אישית שלו. כן, באים פה הרבה תלמידים להתייעץ בענייני שידוכים. כאן הרב לא פוסק הלכה. בהלכה הרב אמר, כך וכך הלכה. גם בהלכה אמרנו שצריך לחזור לרב אם זה קשה. אבל בעצה אין פסיקת הלכה. הרב בא מתוך ניסיון, ולכן חשוב שזה יהיה רב עם ניסיון באותו תחום. הרב בא מתוך ההבנה שהוא הבין והוא בנה בדברי תורה ובענייני חיים, ולכן חשוב מאוד לשמוע עצות מרב, כי זה נותן רמה יותר גבוהה, וזה נותן אפשרות להגיע להתעלות יותר גבוהה מבחינת האישיות. חשוב ללכת, וחשוב ללכת לפי העצות, וחשוב לחזור על הרב אם יש בעיה, ולהתייעץ איתו שוב. כי זה לא רוח הקודש. זה לא פסיקת הלכה. זאת לא מציאות שבאים ואומרים, הרב אמר, הרב לא יכול לטעות. הרב נותן כאן כיוון. תנסה את הכיוון הזה. ולפעמים הכיוון לא מצליח. צריכים לחזור אליו ולעדכן אותו ולספר לו. צריכים להגיד לו אם זה קשה לבצע, צריכים להגיד לו אם זה לא מסתדר במציאות. לקבל ברצינות את העצות, להתייחס לעצות מאוד בכבוד, אבל לדעת שזה לא הלכה למשה מסיני, זה לא הלכה וזה לא רוח הקודש. אבל זה דבר מאוד גדול, ומאוד מבוסס, ומאוד עמוק, ולכן אני עושה מאמצים, ואני ממשיך בקשר עם הרב. אני עושה כמה שאני יכול, ולפעמים אני אחזור לרב ואני אגיד שקשה לי, והוא יגיד בכל זאת. אז אני אנסה בכל כוחי. ואני אדכן את הרב בצורה שזה מתקדם, כן מצליח, לא מצליח. דרך אגב, יש ביטוי יפה של הרב אריה לוין זצ"ל. כדאי גם לאדכן את הרב כשזה כן מצליח, לא רק כשזה לא מצליח. הרב אריה לוין, היו באים אליו הרבה מאוד אנשים עם צרות ועם בעיות, היה אומר שלפעמים אנשים באים רק עם הצרות, וכשהם צריכים לפתור את הצרה והכל יוצא טוב, לא באים לספר לרב, אז הרב רק שומע את הדברים השליליים ולא שומע את הדברים החיוביים. אז חשוב מאוד. חשוב לבוא לרב, להגיד לו שדברים טובים קרו. חשוב גם הפוך. יש פה דבר שאנחנו מגישים מאוד במכון, שלפעמים תלמיד יושב ולומד, ואז הוא מגיש צורך לעבור למוסד אחר, או למקום אחר, או ללכת לעבוד. שיהיה בהצלחה. לא תמיד באים להגיד שלום. רב ביגון אמר לנו בישיבת צוות לפני כמה זמן, בבקשה תגידו לתלמידים שכשהם עוזבים, שיבואו ויגידו שלום. זה גם חשוב מאוד. טוב, רבותיי, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד גדולה. אנחנו נתנו פה רק את היסוד, את הבסיס המרכזי. אני אשמח לשמוע שאלות בהמשך, אבל שוב, אנחנו ממשיכים כאן בכל המהלך של בניין האישיות. עשה לך רב הוא יסוד בתורה, הוא יסוד בבניין האישיות, הוא יסוד מאוד מרכזי בכל החיים של יהודי. יהודי שרוצה לחיות חיים על פי התורה, צריך רב. זה קובע את כל הבמה שלו, את כל הכיוון שלו, את כל היכולת שלו באמת לקיים חיים תובניים. זה לפחות הנחת יסודות. הסתיים לנו הזמן, אז מי שיש לנו שאלות מוזמן לגשת אליי אחר כך ולשאול. תודה רבה.